שלום וברכה. היום יום רביעי, י"ד באייר תשע"ג, פסח שני, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מורה נבוכים, בחלק ראשון, בפרק פרק נ"ח. במהדורת הרב קפח, זה בעמוד צדי א'. פרק נ"ח, עמוק ממה שקדם. כבר עכשיו זה היה עמוק, עכשיו זה יותר עמוק. הכיוון שהרמב״ם מפתח בפרקים האחרונים שראינו, זה שהתיאור של הבורא חייב להיות תיאור על דרך השלילה, ולא על דרך החיוב. כלומר, כל תיאור חיובי של האלוהות אין לו מקום. דה. כי תיאור השם יתהדר ויתרומם בשלילות, הוא התיאור הנכון, אשר לא יבואהו מאומה מאי הדיוק. ואין בו, לעומת זה, למשל ביטויים חיוביים שראינו לפני כן, כמו אחד, קיים, חי, יכול. כל הביטויים האלה ראינו שמוכרחים להוסיף להם איזשהו סעיף משנה. חי, אבל לא בחיים. אחד ולא באחדות, או שהאחדות זה רק בא לשלול את הריבוי, כי אם לא, אז אנחנו מתבלבלים במשמעות האמיתית של הביטויים האלה, בעלי האופי החיובי. לעומת זה, אם אתה בא לשלול, אתה לא גרמת לשום אידיוק, ואין בו מגרעת כלפי השם כלל, ולא בשום אופן. אז מה? אפשר להגיד על הקדוש ברוך הוא שהוא לא יודע, לא קיים, לא אחד? אפשר להגיד, ובאופן אבסולוטי זה גם נכון. כלומר, אי אפשר לדבר על הדעת האלוהית כפי שאנחנו מדברים על הדעת שלנו, על האחדות כמו שאנחנו מדברים על האחדות שלנו, הקיום כמו הקיום שלנו. לכן באופן אמיתי אין בזה כל מגרעת, אלא מה? כפי שאתה בעצמך הגבת, בהרגשה של בני האדם זה לא נשמע טוב. כן? בני האדם חשים לא טוב עם הגדרות שלכאורה אצל בני אדם יש בהן חוסר. אבל באופן אמיתי זה נכון. אבל תיאורו בחיוביים. אם אתה מחייב, כשאתה אומר תואר חיובי, הגדרה חיובית באלוהות, יש בו מן השיתוף והמגרעת. זה משתף את הקדוש ברוך הוא עם אחרים. ויש בו מגרעת, מה שכבר בארנו. וראוי שעבר לך תחילה. האכן השלילות תארים מבחינה מסוימת, ובמה הם נבדלים מן התארים החיוביים, ואחר כן אבאר לך איך אין לנו דרך לתארו, כי אם בשלילות לא יותר. כן, אמנם הדברים האלה נאמרו מקודם, אבל עכשיו הם גם יהיו מסודרים. ואומר, כי התואר אינו הוא המייחד את המתואר לבדו, עד שלא ישתתף באותו התואר מזולתו, אלא התואר פעמים שהוא גם תואר למתואר, ואף על פי שהוא מתואר בו עם זולת, משותף בו עם זולתו ולא יושג בו ייחוד. מובן? לא? למה לא? הוא דיבר בעברית ברורה.
כל השלילות, כל החיובים,
כן.
כל התארים החיוביים,
נו.
אם אנחנו שוללים אותם, כמו שאמרנו, לא קיים, לא,
נכון.
לא יחיד,
נכון, נכון, אבל אתה צודק, היה לכאורה עדיף, אם האדם היה במעלה, במעלתו הראויה מבחינת ההכרה, היה מדבר רק בשלילה.
אבל
אבל, ראה, אני באמצע המשפט, אני נתתי לך לגמור את המשפט, אבל מאחר ובני אדם הרגילו את עצמם והותר להם להשתמש בביטויים חיוביים, אז אנחנו צריכים לעשות הבחנה בין שני סוגי התארים. כן, בבקשה, אדוני.
אפשר להגיד לא אחד?
אפשר להגיד לא אחד. כן, אצלנו זה לא מסתדר, זה רק עניין של נימוס, כן? אבל מצד, אנחנו מדברים פה על אמת. נכון, אז זהו, מה אתה אומר עכשיו? אתה מביא ציטוט מיגדל אלוהים חי, מהפיוט המפורסם, ושמה אחד ואין יחיד כייחודו. למה היית צריך להוסיף את זה? תגיד אחד. אלא בגלל שאתה יודע שכשאתה אומר את המילה אחד אתה יכול להטעות, אז אתה צריך גם להוסיף על זה מדבקה. אחד, אבל לא התכוונתי כמו האחדים האחרים, אלא אין יחיד כייחודו. לכן אומר הרמב״ם, בכל מילה חיובית אתה משתף, אלא אם כן אתה מוסיף הבהרה, אתה משתף את המתואר עם מתוארים אחרים. לא רק שאתה אומר השם אחד, גם אני יודע, יש איש אחד, גם זה. כן? וזה הרי, רק, זה שיתוף. כן, מה אתה אומר? נכון, נכון. כן, כן, ברור, ברור. כלומר, אם אתה עכשיו בא להביא את כל המקורות שמדברים על תארים חיוביים, אנחנו הרי מכירים אותם. גם הרמב״ם מתייחס אליהם לפני כן. כן, מתחילת הספר ועד עכשיו, אתה בוודאי קראת את הכל. שהרי אם אתה לא היית שואל על הפרק החדש, אם מלא שכבר קראת את הכל בוודאי. כן, אז זה, כבר דיברנו על זה, שכל התארים האלה הם תארי הפעולות. כן, תארי הפעולות אינם בעצמות המתואר. בסדר? ובכן, גם דיברנו על זה הרבה פעמים, שהשפה של התפילה היא שפה שונה מזו של הלימוד. כן? הלימוד זה על פי השכל, התפילה זה על פי הרגש. עולמות שונים זה מזה. לכן אמרו חכמים, זמן תורה לחוד וזמן תפילה לחוד. מה אתה אומר?
תפילה בלי כוונה, לא תפילה. אם אתה מכוון, אתה מכוון עם השכל, לא עם הרגש. אי אפשר עם הרגש לכוון.
אני חוזר על שאלתך המעמיקה, כי לא כולם שמעו, גם לא באינטרנט. אני אעזור על השאלה, אתה אומר, תפילה בלי כוונה איננה תפילה, זה אמת. ואמרת, כשאתה מכוון, אתה מכוון עם השכל, ועל זה יורשה, ולא עם הרגש. כן, ככה אמרת, שמכוונים בשכל ולא ברגש. יורשה לי לחלוק נחרצות על כבודו, שהרי אם אני מכוון בשכל, אני לא יכול להתפלל. כן, זאת שאלה, למשל רבי יהודה הלוי אומר שברכת אתה קדוש ושמך קדוש, ברוך אתה השם האל הקדוש, זאת ברכה שבאה לייחס לבורא את כל ההרחקות מן ההגדרה שאמרו הפילוסופים. נשאלת השאלה, אז למה שלא תתחיל עם ברכת אתה קדוש? למה אתה מתחיל בברכת אבות? כי אם אתה תתחיל באתה קדוש, לא תגיד כלום. כלומר, ההכרה שאיתה אנחנו ניגשים אל התפילה איננה ההכרה האינטלקטואלית.
לא ברור לי, אז מה הכוונה, מה הפירוש העמוק? תפילה בכוונה היא תפילה.
תפילה בכוונה, הכוונה שאני מתכוון למה שאני אומר. רק אני מודע לזה שזה השפה של הרגש. למשל, בתפילה, איך כתוב בפרש בשולחן ערוך, אדם צריך לכוון כאילו עומד לפני מלך גדול. נכון? כאילו עומד לפני מלך גדול. עכשיו, איך נראה מלך גדול? יש לו כיסא חבל על הזמן. ויש לו קומה חבל על הזמן, וכבוד ושומרים וכו'. כן? מה אומר הרמב״ם? מי שחושב שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא, מה הוא? מין. נכון? כלומר, בתפילה אני צריך לחוות חוויות שהמינים הם מייחסים לקדוש ברוך הוא. מוזר. הכיצד? אלא זה השפה של הרגש, וזה השפה של השכל. אוקיי, מובן? טוב. דע לפני מי אתה עומד, נכון. ותגידי, לפני מי אני עומד? כן, כלומר, בוודאי, בוודאי, בוודאי. טוב, ובכן, אחרי כל ההערות החשובות, המחכימות האלה, אני מציע שנמשיך בדברי הרמב״ם. אני עוד פעם חוזר למילים. ואומר, כי התואר אינו הוא המייחד את המתואר לבדו, עד שלא ישתתף באותו התואר עם זולתו. כלומר, תואר חיובי. אלא התואר פעמים שהוא גם תואר למתואר, ואף על פי שהוא משותף בו עם זולתו, ולא יושג בו ייחוד. המשל בזה, הנה, הוא מביא דוגמה. אם ראית אדם במרחק, ושאלת, ואמרת, מהו זה הנראה? כן, מה, אני רואה ככה משהו שם, מה זה? ואמרו לך, חי. הרי זה תואר בלי ספק, וזה הנראה, זה נכון. הדבר הזה שאני רואה מרחוק זה משהו חי. ואף על פי שאינו מייחדו מכל מה שזולתו, כי הרי יש גם חתולים. כלומר, אולי החי הזה שאני רואה מרחוק הוא סוס, אולי פיל, אולי פרה, אולי אדם. הרי כל אלה נקראים חיים. כך שהתואר חי הוא תואר משותף, שאיננו מייחד את מה שאני רואה. זה מייחד אותו ממה שאינו חי. כלומר, אומרו לי, מה שאתה רואה מרחוק זה לא עמוד, וזה לא סלע, וזה לא ענן. זה משהו חי. אז אני כבר יודע שזה לא משהו שאיננו חי. אבל אני עוד לא יודע מה זה כן. כן, בבקשה.
שאלה. הרמב״ם, אם הוא בא ללמד אותנו על אלוהים, חייב להיות משהו משותף בידיעה שלו ושלנו על אלוהים, אחרת על מה נדבר?
נו.
מה הדבר המשותף בהגדרה שלנו ושל הרמב״ם לאלוהים?
כן, מה משותף לי ולרמב״ם, או לך ולרמב״ם, בהבנת האלוהים? כן. תשובה, שאלה זו, תעסיק את הרמב״ם בפרק נ"ט. לא רחוק, סך הכל, הנה, עוד כמה? 3 עמודים. מה זה, קטן עלינו. נכון? טוב, הלאה. אלא ש... ואף על פי שאינו מייחדו מכל מה שזולתו, אלא שהושג בו ייחוד מסוים, והוא שזה הנראה אינו גוף ממין הצומח ולא ממין הדומם. וכך, גם אם היה בבית הזה אדם, וידעת שיש בו גוף מסוים, אלא שאינך יודע מהו, ושאלת ואמרת מה יש בבית הזה, ואמר לך המשיב, אין בו דומם ולא גוף צומח. הרי הושג ייחוד מסוים וידעת שיש בו חי. כלומר, אם אומר לך, מה שיש בתוך הבית, הוא לא דומם ולא צומח, אז אתה כבר יודע שהוא חי. ואף על פי שאינך יודע איזה חי הוא, הרי בדרך זו משותפים תוארי השלילה לתארים החיוביים, לפי שבהכרח הם מייחדים ייחוד מסוים, ואף על פי שאין בהם מן הייחוד, אלא סילוק מה שנשלל מכל מה שהיינו חושבים אותו בלתי שלול. כן? כלומר, זה בא לשלול... כלומר, אז במובן הזה, זה בא לשאול רק דברים מסוימים. אז זה בעצם קצת דומה לתואר החיובי. אז בזה, תארי השלילה ותארי החיוב דומים. אבל הצד אשר בו נבדלים תוארי השלילה מתוארי החיוב הוא שתארי החיוב, ואף על פי שאינם מייחדים, הרי הם מורים על חלק מכללות הדבר המבוקש את ידיעתו, עם חלק ממהותו, עם חלק ממקרב. ותוארי השלילה אינם מודיעים לנו מאומה, מן העצמות אשר ידיעתה מבוקשת מהי. אלא אם כן היה הדבר בדרך ההיקש, כפי שהמשלנו. כלומר, אם אתה אומר, באופן חיובי, מה שאתה רואה מרחוק זה חי, אז אני יודע משהו על מה שאני רואה. אני יודע שהוא חי. לעומת זה, אם אומרים לך, הוא לא דומם ולא צומח. אז אתה בעצם רק יודע מה לשלול, אבל אתה לא יודע שום דבר חיובי על מה שמתואר דרך השלילה, אלא אם כן אתה משתמש בהיקש, כי אתה אומר, מה שאינו דומם ואיננו צומח הוא חי. מובן? בסדר. מה אתה אומר? שכינה שורה בבית. מה זה שכינה? אתה משתמש במושג לא ברור, אז איך אני יכול לדעת? כן?
אז אני רוצה להגיד שיש משהו לא ברור, שרואו נכלל לא בזה ולא בזה.
טוב, בסדר, הרמב״ם כנראה לא מתרגש מהקושי הזה. טוב, ואחר הקדמה הזו אומר. לא, לא בדיוק. לא, לא, לא בדיוק. אתה לא מגיע בדיוק לאותו דבר. אני אסביר את זה יותר בבירור. יש תארי חיוב, יש תארי שלילה, בלי הקש, ויש תארי שלילה עם הקש. או, יעבדוך העמים. כן. תארי חיוב, למשל, מה שאתה רואה זה חי. זה מלמד אותך משהו על המתואר. תארי שלילה בלי הקש, אומרים לך, זה לא דומם, זה לא צומח. מה זה כן? אני לא אגיד לך. בסדר? עכשיו, אם אתה מוסיף לזה הקש, כלומר, אתה צריך לעשות עוד מדרגה. להגיד, אם ככה, אז מה זה כן יכול להיות? אז יכול להיות רק חי, כי מה שלא דומם ולא צומח הוא חי. בסדר? כלומר, זה השלילה פלוס ההקש. אז אתה מגיע לאותו הדבר. אבל בלי ההקש, ההפך. לחיוב יש כביכול מעלה, הוא מודיע לך פחות חלק מן המתואר. מה שאין כן, השולל שאיננו מודיע לך, כלום. כן. נכון. נכון, נכון. אמת כך. כן. ואחר הקדמה הזו, אז עד עכשיו היה כדי להיכנס לעומק של העניין. ואחר הקדמה הזו אומר, כי השם יתהדר ויתרומם. כבר הוכח שהוא מחויב המציאות. ושאין בו הרכבה, כפי שנוכיח. איפה זה יוכח? שהשם מחויב המציאות. לא, במציאות. בחלק ב', יפה. זאת אומרת, הוכח, לא פה, אלא במה שיבוא. בסדר. כלומר, מורה נבוכים הוא לא ספר קרונולוגי. אבל זה ההוכחות לחיוב המציאות האלוהית, זה לא פה, זה בחלק ב'. לא הבנתי. יפה. אתה שואל כאן על הסגנון. השם, מה אתה אומר? יתהדר ויתרומם. למה אתה משתמש בכלל במילים כאלה? הרי המילים האלה מרחיקים אותך מן הידיעה האמיתית. נכון. אבל זאת השפה הרגשית. לכן היא ראויה. יותר מזה, אפילו הפילוסוף בספר הכוזרי ששולל את הרצון מן האלוהים, אומר, האלוה אין לפניו לא רצון ולא שנאה, כי הוא יתברך כך וכך. כן? מדובר אם כן בפילוסוף דתי. מה שנקרא פילוסופיה דתית, מה שרבי יהודה הלוי בא לשלול. כן? בסדר. טוב. יש בתפילה, אנחנו אומרים, המלך המרומם לבדו מאז, המשובח והמפואר והמתנשא ממות עולם. זה בתפילת יוצר, בברכת יוצר. נכון, יוצר המאוד. רבי אברהם בן אגרא, בנו של הגאון מווילנה, בפירושו לתפילה אומר כך, המלך המרומם לבדו מאז, זה לפני הבריאה, אז מי יכול לדעת? רק הוא מכיר את עצמו. אבל ממות עולם, מאז שיש עולם, הוא משובח ומפואר ומתנשא. מסביר, משובח בפי הצדיקים, מפואר בפי הבינונים, ומתנשא על ידי הרשעים. הכיצד? הוא מסביר, מתנשא על ידי רשעים, שהקדוש ברוך הוא עושה דין ברשעים, מתקדש שמו, נכון? מתנשא. והתקדישתי ונודעתי לנעמים רבים. מפואר, זה הבינונים. למה? הבינונים אוהבים להדגיד כל מיני ביטויים, משתבח שמו לעד. נכון? זה המפואר. זה אצל הבינונים. אצל הצדיקים הוא משובח. מה פירוש משובח? שהם משתמשים רק בתוארי השלילה. למה? איפה משובח זה תוארי שלילה? יש בספר תהילים משביח שעון גלים. מה זה משביח? שעון גלים. עוצר, נכון? זאת אומרת, לשבח זה ההפך מלפאר. לפאר זה להגיד הרבה תארי חיוב, לשבח זה להגיד תארי שלילה. זה הצדיקים. כן? ככה מסביר רבי אברהם בן אגרא. זה עצמו השבח. כן, זה כמו שאמר, לך דומיה תהילה. נכון? זה גם פסוק, לא? זה תהילים. לך דומיה תהילה. אלוהים בציון, הולך ישו להם נדר. זה פסוק. טוב.
זה מה שהוא אומר שם. בכל מעמד הקה, אתה משמעות.
מה זה?
מליהו.
נו.
הוא בא שם בחורב.
כן, נו, אז מה?
בכל מעמד
הקה. כל מעמד הקה, כן. כן, כן, מעמד הקה. כן, אז מאיפה לדממה יש קול? זו השאלה. טוב, זה, כאן אתה נכנס כבר לשאלה יותר עמוקה, שתעסיק אותנו בפרק הבא. האם אחרי השלילה יש עוד משהו? כן? כי הרי הרמב״ם אומר, חיוב, תשים בצד. מה כן? שלילה. נו, ואחרי השלילה? יש עוד משהו או לא? כן? יש בספר איוב, תיאור של מחזה נבואי של אליפז התימני, נכון? מה הוא אומר? יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה, וכל אשמע. אז הוא יתר בבתך דממה, אחרי אחרי זה הוא היה קול. מה זה הקול? אז אתה רק מעורר אותנו לסקרנות, נכון? אז נמשיך הלאה. טוב. לא, כי זה הקול דממה דקה, מה שדיברת. אתה אמין לי שגם אני רוצה להבין. אז אתה יותר טוב ממני. כן. טוב, בואו נמשיך. ואחר הקדמה זו. אומר כי השם יתהדר ויתרומם, כבר הוכח שהוא מחויב המציאות ושאין בו הרכבה כמו שנוכיח. ואין אנו משיגים אלא אנוכיותו בלבד ולא מהותו. טוב, זה מילים האלה ממש לא מובנות. מה זה אנוכיותו? או עניותו, כן? היותו אני. אם ניקח את זה ברצינות, את מה שכתוב כאן, יש פה נסיגה של הרמב״ם מתארי השלילה, לא? כן או לא? כי הרי האלוה של הפילוסופים, יש דבר אחד שבטוח הוא לא יודע לעשות, הוא לא יודע להגיד את המילה אני. שמעתם את האלוה של הפילוסופים אומר אני? ממש לא מתאים לו. נכון? מה אומר כאן הרמב״ם? אנחנו לא משיגים שום דבר מהאלוהות, רק את עניותו או את אנוכיותו. מוזר מאוד. אז או שהרמב״ם דיבר פה שלא בדקדוק, או שהוא מתכוון למשהו אחר. אנחנו מכירים מן האלוה את ההתגלות. במילים אחרות, ניתן לומר שאני לא יודע להגיד לך אם יש אלוהים או אין אלוהים. זה מושגים גבוהים מדי בשבילי. אבל מה שאני יכול להגיד לך בוודאות זה שהוא מדבר. בסדר? מובן מה שאני אומר או לא? לא, סליחה. אתם מבינים מה שאני אומר או לא? אני חוזר עוד פעם. השאלה אם יש אלוהים או אין אלוהים היא שאלה חסרת משמעות מצד האמת, נכון? כי הרי המושגים של יש ואין הם מושגים ששייכים לנברא, לא לבורא, נכון? כי הרי האלוה הוא מקור הישות, לא רק של היש, אלא גם מקור של מושג הישות, והוא גם המקור של מושג האינות. לכן אתה לא יכול לדבר על אלוהים לא במונחים של יש ולא במונחים של עין. מובן? לכן האומרים שיש אלוהים טועים, גם האתאיסטים האומרים שאין אלוהים גם הם טועים, נכון? אבל על מה אנחנו כן יכולים לדבר? על ההתגלות, נכון? יש ב... אני אסביר את זה אולי דרך מעבר קצר, דרך תורת העיקרים. כמה עיקרים יש ליהדות? 13. מי אמר לך? מה אתה אומר? כל יום אנחנו אומרים, אבל מי אמר לנו לומר? הרמב״ם. כן? זה לקוח מהרמב״ם, 13 עיקרים, בהקדמתו לפרק חלק. אתם יודעים שלא כל חכמי ישראל הסכימו לזה. יש מחכמי ישראל, רבי חיזאי קרסקס אמר, 13 זה יותר מדי קשה. מה, איך אפשר להאמין ב-13 דברים בבת אחת? בלתי אפשרי. בוא נצמצם. אמר רבי חיזאי קרסקס, יש רק 6. אמר תלמידו של רבי חיזאי קרסקס, רבי יוסף אלבו, בעל העיקרים, הוא אומר, 6. אתה רוצה שאני אאמין ב-6 דברים בבת אחת? אתה מאמיס על הנפש שלי יותר מדי. בוא נצמצם. 3. מה עם 3? שלפי רבי יוסף אלבו? מציאות האלוהים, תורה מן השמיים, ושכר והעונש. נכון? הוא אומר, בזה כיסית את כל ה-13, אתה הכנסת ב-3 סעיפים. כן? בוא נעשה את זה קומפקטי, דיסקונקי כזה. כן? יש, כלומר, מציאות השם, תורה מן השמיים, ושכר והעונש. אמר רבנו שמעון בן צמח דורן, הרשבץ, בספרו מגן אבות, אומר, מה, 3? הגזמתם. 3 זה הרבה. בוא נעשה רק 1. מה הוא? רמז, 1 מה-3. ממש לא. נכון, תורה מן השמיים. מה ההיגיון שיש מאחורי הדברים האלה? תורה מן השמיים קלול. למה? כי אם יש תורה מן השמיים, יש מישהו שנתן. וגם בתורה כתוב ששכר ועונש. אז אם כן, זה קלול. תורה מן השמיים. אפשר להגיד כל היהדות כולה, תפס את זה בשבב אחד, תורה מן השמיים. אבל זה כנראה לא הסיבה האמיתית של הצמצום דווקא לעיקר השני. יש משהו הרבה יותר עמוק. יש הכרה בזה שא', זה לא נכון שיש שכר ועונש, ב', שזה לא נכון שיש אלוהים. אני אסביר למה אני מתכוון. זה לא נכון שיש שכר ועונש, כי שכר ועונש זה מעשה, זה פעולה שהיא חיצונית למעשה. למשל אומרים, אם אתה תכניס את היד לאש, תקבל קנס של 200 שקל. זה נכון? לא. קודם כל נקבל קביעה. כלומר, אפשר להגיד, העונש של מי שמכניס את היד לאש זה שהוא נכווה? זה לא עונש. זה עצם הפעולה. להכניס את היד לאש זה להיקוות. זה אותו הדבר. לכן, זה שלכל מעשה יש תוצאה, לא משנה אם זה מיופן מיידי או אחר כך, אבל הקשר הוא עצמותי בין המעשה לתוצאה, אתה כבר לא יכול להכניס את זה למסגרת הפורמלית של שכר ועונש. לכן זה לא נכון לדבר על שכר ועונש. אגב, איך הגמרא קוראת לשכר ועונש? זה מושגים שהיא לא מכירה הגמרא. בתלמוד אין שכר ועונש, יש ביטוי אחר. מידה כנגד מידה. נכון? ככה הביטוי בתלמוד. אמת או לא? זה גמרא במסכת סנהדרין. כל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. זה בגמרא. אבל מאיפה זה במשנה? זה משנה בסוטה. מה כתוב בסוטה? במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מה זה מידה שאדם מודד? מה זה מידה? מה פירוש המילה מידה בחז"ל? לא, מה פתאום? אצל חז"ל מידה זה לא התנהגות. זה כלי. זה כלי מדידה. כן, זה כלי שבו מודדים, אפשר למדוד נפח, נוזלים, מוצקים, כן? הכלי שבו מודדים נקרא מידה. כן, קשה עונשן של מידות, כתוב בגמרא, מה זה קשה עונשן של מידות? שאדם שמרמה במקולת, נכון? זאת אומרת, במידה שאדם מודד, האדם הוא עצמו כלי מידה. ואז מודדים לו, לפי מידתו, אז אין פה שכר ועונש. אלא מה, תגיד, העיקר הראשון, אז כבר ביטלנו את העיקר השלישי. מה עם העיקר הראשון? מציאות השם. אתה בכלל מבין על מה אתה מדבר? אתה יודע מה זה אלוהים שאתה מדבר על אלוהים שיש? זה בערך דומה לאדם שמוכר חמוצים בשוק, עם כל הכבוד שיש לי למוכר החמוצים, שאתה אומר, אדוני, אתה עכשיו בשידור ישיר, תגיד, אתה בעד תורת הקוונטים או תורת היחסות? תשמע, איך שאני קמתי הבוקר, נראה לי שתורת הקוונטים זה יותר נכון. הרי זה שטויות. תלוי איזה חמוצים הוא מוכר. נכון. זה באמת התשובה הנכונה. זאת אומרת, כן, תביא לי דווקא במלח, לא בחומץ. בסדר, עכשיו, העניין הוא שזה בדיוק העניין. דבר על מציאות האלוהים זה סוג של פיקציה מבחינת 99.25% מבני אדם. הם לא מבינים על מה הם מדברים. אחד אומר, יש אלוהים, אומר שאין אלוהים. הם יודעים על מה מדברים בכלל. ולכן, אני אומר, אפילו זה קונסטרוקציה בלתי ניתנת להשגה. אז מה כן נשאר? עיקר האמצעי. מה עיקר האמצעי? תורה מן השמיים. במילים אחרות, אני לא יכול להגיד לך שיש אלוהים, אבל אני בטוח שהוא מדבר. מובן? כי ההתגלות האלוהית, תורה מן השמיים, היא עובדה חווייתית. האדם נפגש בהיסטוריה, זאת היא חוויה מתועדת, של אנשים שחוו התגלות. אז על זה אתה יכול לדבר. מובן?
במה שהוא מדבר יש גם שכר ועונש.
חשבתי שהנקודה הזאת כבר הובהרה. בסדר? עכשיו, לצערי, אני כנראה מורה גרוע. אתה עוד מעט משכנע אותי לעזוב את התפקיד. עכשיו, כן. תראה מה עומד עכשיו על הכתפיים, על כף המאזניים. עכשיו, אם כך, יוצא לפי זה שאתה יכול לדבר רק על ההתגלות. ההתגלות היא חווייתית. ולכן, אתה לא יכול, כיוון שיש התגלות, יש מתגלה. זה כבר אקסטרפולציה, כלומר אתה רוצה להסיק מן המסובב על המסובב. זה אתה לא יכול להגיד. עכשיו אני רוצה להגיד לכם אולי בשפה יותר קריקטורית, זה יסביר לכם יותר. בצרפת נעשה סקר אצל הצרפתים, לדעת במה הם מאמינים. מדי פעם עושים סקרים כאלה, במה אנשים מאמינים. התברר שיש יותר אנשים שמאמינים שלאלוהים יש בן, מאנשים שמאמינים שיש אלוהים. לא, אבל זה לא קשור. לכאורה מבחינה לוגית זה שטות. כן? הוא מאמין שיש לאלוהים בן, אבל הוא לא מאמין באלוהים. איך זה יכול להיות? כי הוא מדבר, כי זאת בעצם מודעות אמיתית לזה שאתה לא יכול לדבר על מקור המציאות. אבל אתה יכול לדבר על מה זה אצלך. אז אצל הנוצרים, זה המיתוס המטופש הזה. כן? אצלנו, זה האמת החיונית הזאת של ההתגלות, הדיבור. מובן? עכשיו, ההתגלות הזאת, היא נקראת אצלנו במילה הפשוטה, אנוכי. ברור? עכשיו, זה מסביר לנו את דברי הרמב״ם כאן. כן? אין אנו משיגים אלא אנוכיותו בלבד ולא מהותו. ייתכן כאן שהרמב״ם רמז לדבר עמוק מאוד. כן, בבקשה.
מגיע לידי ביטוי
בעולם. לא, דיבור בדווקא. השאלה מה זה דיבור? כלומר, דיבור בדווקא, השאלה מה זה דיבור? אתה רוצה שאני אגיד לך מה זה דיבור? הדיבור משמעותו מסירת רצון. כשאני מדבר איתך, אני מגלה לך את הרצון שלי. נכון? אז הבורא ניכר לנו דרך רצונו. כן, בבקשה. כן.
ברגע שאנחנו הגענו למסקנה שאחווה כמו חכה מוצאים, ואנחנו לא יכולים להבין בחיים את מה שהשם רוצה מאיתנו, את מה שהשם...
מי הוא השם, כן.
רק את מה שאנחנו מסכים, רק מה שדיבר איתנו ודיבר עלינו, בעצם אם אותו רגע אין לי עניין שום עניין לנסות כן להבין את כמו חכה מוצאים, שאין לי שום עניין לנסות להבין אם פנטים או...
נו, תמשיך את השאלה עד הסוף.
השאלה מה
אנחנו בעצם כן עושים. אז אם ככה, אז למה אנחנו בכלל מדברים? כלומר, אם התייאשנו מדבר על העצמות האלוהית, אז בכלל, אז למה אנחנו לא פשוט הולכים עכשיו לעסוק בהלכות תולעים וגמרנו? נכון. שאלה זו, מה? שאלה זו, כן, בבקשה. זה המשך השאלה שלו? ריה, אתה שמעת את השאלה שלו? האם שמעת את השאלה שלו? לא, הוא סיים, אבל אני לא עניתי לו. כן, מיד אני אשמע את השאלה שלך. אתה שואל, אם באמת אי אפשר להשיג שום דבר במקור, אז בשמה בכלל כל ההשתוקקויות האלה, ולמה בכלל כל ההתעסקות הזאת, נכון? שאלה זו, תידון בפרק הבא. מבינים שכל הדברים שאומר כאן הרמב״ם, מעוררים באמת שערה בנפש שחייבת למצוא פתרון. בשביל זה יש פרק נונטט. רק השאלה המטרידה אותי, האם פרק נונטט מספק תשובה? כן, בבקשה.
הוא אומר שאומר פה, אין לנו משיגים אלא אנוכיותו.
כן.
האם זה דומה למה שריאל אומר, איננו ראו ולא זר במעמד הר סיני, וזה ראיה.
כן, ייתכן מאוד שלזה הוא מתכוון.
שאפילו שאנחנו עצמנו לא, אבל הנשמות וכו'.
כן. כן, יש, כלומר, אני, זה מה שאני רומז כל הזמן, שיש פה פגישה בדרך אחרת בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם. כן, ברור. טוב, כן, בבקשה.
אבל גם
הגילוי
שהקדוש ברוך הוא אלינו,
אנחנו
תורה
ומצוות,
זה משהו שאנחנו לא
יכולים
לדעת בצורה סובייקטיבית אחרת.
נכון.
כל אחד מחייב, אחד
מחייב. אמת. נכון. נכון. אתה צודק לחלוטין. כלומר, אפילו בין אנשים, כן, מי אני בשבילך, זה שונה ממי שאני בשבילו. פשוט, נכון? או מי שאתה בשביל אחר, זה...
כל זה
מתחיל
גם כל
המחייב, כן, כן. אבל... זה אגב, הרב קוק מסביר על פי זה, בספר אורות התורה, למה זה חשוב שאני אלמד תורה? כי מה שאני אגלה בתורה, בהכרח יהיה שונה במה שאתה תגלה בתורה. כי האינטראקציה בין הרצון לבין האני, היא לפי המבנה המיוחד של הנפש שלי. לכן יוצא שכל אדם שלומד תורה מוסיף לתורה עצמה דבר שלא היה בה. וזה מה שנקרא לומד תורה לשמה, לשם הגדלתה של התורה. זה חידוש עצום של הרב קוק באורות התורה. זה האופן טוב. זה איך שהרב קוק ממשיך אינטואיציות שנמצאות כבר אצל הראשונים, ונותן להם אופי קיומי, אקזיסטנציאלי. טוב, בואו נמשיך. אני יכול להמשיך או שלא? תודה. טוב, ואחר הקדמה זו, אומר, כי השם יתהדר ויתרומם, השתבח שם אולי, כבר הוכח שהוא מחויב המציאות, איפה הוא הוכח? בחלק ב', ושאין בו הרכבה, כמו שנוכיח, הוכח כמו שנוכיח, ואין אנו משיגים אל אנוכיותו בלבד לא מהותו, ולכן, הבל הוא, שיהיה לו תואר חיובי, לפי שאין לו אנוכיות מחוץ למהותו. שאז יורה התואר על אחד מהן. מה זה? אין לו אנוכיות מחוץ למהותו. כלומר, אין מציאות אלוהית מחוץ לאלוהות עצמה. בזה הוא חולק מחלוקת, הייתי אומר, חזיתית, עם חכמי הקבלה. הם קובל, כן? ברור. כל שכן, שתהיה מהותו מורכבת, חז וחלילה, שאז יורה התואר על חלקיה, חתיכות של אלוהים. כל שכן שיהיו לו מקרים שאז יורה התואר גם עליהם. לכן אין תואר חיובי כלל. האם אחרי המשפטים האלה של הרמב״ם ניתן עדיין לטעון שיש לרמב״ם קבלה של חלק מהתארים החיוביים, כן או לא? ודאי שלא. למה אני ביקשתי להעביר את זה? כי יש חלק מחוקרי הרמב״ם שטענו שכן. אני אומר, זה, פה אין לאן לזוז. הרמב״ם לא מקבל שום תואר חיובי, נקודה. טוב, אבל, תארי השלילה, הם אשר ראו להשתמש בהם להנחית המחשבה, להנחית או להנחיית, להנחיית המחשבה, למה שראו להיות בדעה עליו יתעלה. לפי שלא יבוא על ידן ריבוי כלל, והם מנחים את המחשבה אל תכלית מה שאפשר לאדם להשיג ממנו יתעלה. המשל בכך, הוא יביא לנו דוגמה שממחישה את הרעיון. כבר הוכח לנו חיוב מציאות דבר מה, זולת אלו העצמויות המושגות בחושים, ואשר את ידיעתם מקיף השכל. ולפיכך, אמרנו על זה שהוא מצוי, העניין ביטול היעדרו. כלומר, זה מחשבה ראשונה, שיש משהו שהוא מעבר לחושים. זה הרבה פעמים ההגדרה המצויה בהמון לאלוהים. מה זה אלוהים? למעלה מהחושים. זה מאוד זול, ההסברה הזאת, כי יש הרבה דברים שהם למעלה מהחושים, לא רק אלוהים. אבל זה ההתחלה הראשונה. ואחר כך השגנו כי המצוי הזה אינו כמו מציאות היסודות, דרך משל שהם גופים מתים. מה זה היסודות? האש, המים, הרוח והאפר, ארבע יסודות לפי הפיזיקה של אריסטו. מעניין, שמתם לב שהרמב״ם קורא להם גופים מתים. כן? לפי הרמב״ם, רוח, מים, אש, אפר, זה לא גופים חיים, אין שם חיות. אלא החיות מופיעה אחרי ההרכבה שלהם. אמת או לא? כן. מה? כן, כן. אבל אצל חכמי הקבלה אומרים שזה לא נכון, שיש גם חיות ביסודות. כן, לא, לא פעם ראשונה שיש מחלוק. כי הוא חושב שאין, אז הוא אומר מה שהוא חושב. מה? הבסיס המחלוקת זה האם יש מושג כזה של נשמת העולם או לא. האם יש נשמה לעולם או לא. כן? טוב. ולכן אמרנו שהוא חי. העניין שהוא יתעלה אינו מת. כן? כלומר אמרנו שהוא רוחני ולא גשמי, אחר כך אמרנו שהוא חי ולא מת. ואחר כך השגנו עוד כי המצוי הזה אינו כמציאות השמיים, שהם גוף חי. כן? לפי הפיזיקה הישנה, אמנם עולם היסודות, דיינו כדור הארץ ומה שמקיף אותו, זה לא חי. אבל יש כן חיות בגלגלים, דיינו המעטפות שבתוכן קבועים כוכבי הלכת, המסתובבות מסביב לעולם. אז אלה הם כן בעלי חיות. כן? זה האמונה של הפילוסופים הקדמונים, זה אצל אריסטו מצוי, וזה בעצם שריד אלילי, אפשר לומר, יש בזה משהו אלילי. אבל זה גם מצוי אצל הפיתגוראים. כן? הפיתגוראים, שקדמו בהרבה, אפילו לאפלטון, הם האמינו שהכוכבים זה יצורים חיים. יש היום, אגב, שיטה אצל מה שנקרא הירוקים המעמיקים. יש כמה סוגי, אקולוגים. אז יש soft ecology ויש deep ecology. soft ecology זה מה שמוכרים לציבור, מה שנקרא איכות הסביבה. תשמעו, אי אפשר לחיות בעולם מזוהם, מה יהיה עם הריאות שלי? אז לכן אני אעשה חקיקה נגד זיהום האוויר כדי שאני לא אחלה חלילה בסרטן הריאות. זה מה שנקרא אקולוגיה פשוטה. אבל יש מעמיקים אצל האקולוגים, וזה כבר מתחיל להיות מסובך יותר ואפילו מסוכן יותר, שאומרים מה פתאום, יש יצור חי אחד גדול. מהו היצור החי הזה? כדור הארץ. קוראים לזה גאיה. גאיה, על פי השם שיש לכדור הארץ, שיש לארץ במיתולוגיה היוונית. גאיה. ואנחנו, מה אנחנו? בני אדם? אנחנו ג'וקים, קינים, המסתובבים על גבי היצור החי הזה. אבל מה שחשוב זה שהיצור הזה ימשיך לחיות. ולכן, אם המשך הקיום של המין האנושי יפריע לקיומו של היצור הגדול הזה, עדיף שהמין האנושי ייעלם, ייכחד, אבל לפחות שכדור הארץ יישאר. כן? התפיסה הזאת היא גם אנטי-דמוקרטית מבחינת האופציה הפוליטית, יש עוד הרבה בעיות בזה. היא גם נגד המוסר. אבל זה מצוי. יש מחשבה כזאת שכדור הארץ הוא כדור חי. האמת היא, ומה עם שאר הדברים? מה עם הירח למשל? הירח זה כדור מת. כן? כלומר, אין שם חיות, זה לא מתפתח. אולי פעם זה היה חי, אבל היום זה כבר. או אולי זה עתיד להיות חי, אבל בינתיים זה לא. זו התפיסה המצויה בחלק מהחוגים. עכשיו, מעניין שהתפיסה הזאת היא הפוכה בדיוק לתפיסה של הפילוסופים העתיקים, שאמרו, כדור הארץ זה גוף מת. על גביו יש קצת חיים, אבל מה שחי באמת זה הגלגלים. זו הייתה התפיסה. ולכן הם אמרו שהתנועה של כוכבי הלכת זה איזה מין מוזיקה קוסמית עליונה. זה משמיע, גם היום אגב אומרים משהו דומה, יש כל מיני קרינות קוסמיות, הקרינה הקוסמית. זה גלי רדיו. לך תדע אם זה לא משמיע איזה מוזיקה שאנחנו לא תופסים אותה. כן? מי אמר לנו שאנחנו לא חלק ממוח בקנה מידה קוסמי, ושכל הכוכבים והגלקסיות אינם אלא תאים בתוך הסיפור הזה? יש דרך להוכיח שלא? יש דרך להוכיח שכן? אפשר לדעת, נכון? אבל כל פנים אומר הרמב״ם, כן? יש גם גופים חיים. מה הם הגופים החיים? הגלגלים. אז אם כן, מה? אני הסברתי מיליון פעם מה זה גלגלים. הגלגלים, אני אסביר. בימי קדם חשבו ככה, שהעולם עשוי כמו בצל. כן? כמו קליפות בצל, אחד על גבי השני, או כמו מטריושקה. אתה יודע מה זה מטריושקה? מטריושקה זה הבובה הרוסית. כן. אתה שמעת את השם בבושקה, נכון? אבל כל מי שבא מרוסיה ואוקראינה יודע לומר שזה שקר וחזב. בבושקה זה כינוי לסבתא. והבובות האלה שמוכרים נקראות מטריושקה. בסדר? אז לא, כן, לא לפגוע ברגישות הלשונית של אנשים. טוענים, אז העולם, ככה חשבו, עשוי, ככה אמרו הקדמונים, עשוי כדורים לפנים מכדור. הכדור הפנימי ביותר זה כדור הארץ. ממה הוא עשוי? עפר. חי? לא, מת. הוא עטוף במעטפה של מים. זה האוקיינוס. מסביב למעטפה הזאת יש עוד מעטפה של אוויר או רוח. מסביב למעטפה הזאת יש עוד כדור של אש. כל, זה עולם היסודות. עפר, מים, רוח ואש, וכל ארבע היסודות האלה הם יסודות מתים. עד כאן מובן? עכשיו, על גבי זה יש עוד מעטפות שעשויות מחומר אחר. אני אקרא החומר החמישי. קוינטסנציה בלטינית. כלומר, הדבר, החומר החמישי. החומר החמישי אין לו משקל, הוא אצילי מאוד, אתרי. ויש כאלה כדורים, 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 כדורים. המון המון כדורים שמקיפים את העולם, עד הכדור הכללי הגדול. והכדורים האלה מסתובבים. ובתוך האובי של הדופן של הכדור יש כוכבי לכת. ולכן כשאתה רואה את הירח זז, זה לא שהירח זז, אלא הכדור שסוחב את הירח, הוא זז מסביבך. לכדורים האלה קראו בעברית גלגלים. אוקיי? עכשיו זה ברור מה זה גלגלים. עכשיו, הטענה של הקדמונים היא שהגלגלים האלה הם גופים חיים. לא כמו המים, הרוח, האש והאפר. עד כאן ברור? טוב. אומר לך הרמב״ם, ואחר כך השגנו עוד, אני בעמודה הסמלית, ואחר כך השגנו, ליד המספר 23, ואחר כך השגנו עוד, כי המצוי הזה אינו כמציאות השמיים שהם גוף חי. עכשיו זה מובן? משהו אמר שהם גוף חי. טוב. לפיכך אמרנו שאינו גוף, אפילו לא כגוף הגלגלים. ואחר כך השגנו כי המצוי הזה אינו כמציאות השכל אשר אינו גוף ולא מת. אלא שהוא עלול. מה זה? הרי הקדמונים המציאו עוד משהו. הם אמרו, לא רק שהגלגלים הם יצורים חיים, אבל הם יצורים חיים שיש להם גוף, העשוי מן החומר החמישי, אלא שיש עוד יצורים נוספים, רוחניים לגמרי, שלהם קוראים שכלים. שכל, שכלים. כמה כאלה יש? 10. כן? 10 שכלים. לפי השיטה של אריסטו, יש השתלשלות שלמה עד שזה מגיע לשכל הפועל, שמוציא אל הפועל את שכל האדם וכו'. אז אלה הם רוחניים אינם גוף ולא דמות הגוף, אז למה הם לא האלוהים? כי הם עלולים ולא עילה. מובן? הלאה. אלא, אז שוב חוזר למשפט. ואחר כך השגנו כי המצוי הזה אינו כמציאות השכל אשר אינו גוף ולא מת, אלא שהוא עלול. לפיכך אמרנו שהוא יתעלה, קדמון. העניין שאין לו עילה שימציאתו. כלומר, זה שוב על דרך השלילה. אין לו עילה. ואחר כך השגנו. כי המצוי הזה אין מציאותו שהיא עצמותו, דיה לו בלבד שיהה מצוי, אלא שופעים ממנו מציאויות רבות. נכון? כן, אפשר לומר. ואין זה, אני חושב שזה קצת יותר מהפרקים הקודמים, הוא מוסיף פה דיוקים שלפני כן הוא לא דיבר עליהם. ואין זה כשפיית החום מן האש, ולא כחיוב האור מן השמש, אלא שפע שהוא מושך לתמיד, קיום וסדר בניהול מחוקם כמו שנבהר. כלומר, זה לא אמנציה, נאו-אפלטונית, זה לא שמאלוהים משפריץ עולם, כי ככה זה, ככה הוא בנוי, אלא שהדבר נעשה בסדר מושכל. והרי אומרנו בו בגלל עניינים אלו שהוא יכול ויודע ורוצה, המטרה בתארים הללו שהוא אינו קצר יכולת ולא שחל ולא יעלה ממנו ולא יזניח. לא שבפועל אתה משיג את המשמעות של הביטויים האלה, אלא אתה אומר העולם לא עזוב. איך הוא לא עזוב? אני לא יכול להסביר לך, אבל הוא לא עזוב. אגב, שימו לב שהרמב״ם התחמק מלהגיד שהוא בורא, כי הוא בא לדבר פה על איבא דכולי אלמא, גם לפי אריסטו שאומר שהעולם קדמון, וגם לפי היהדות שאומרת שהעולם נברא. ועניין אומרנו שהוא שאינו קצר יכולת, מה פירוש? שיש במציאותו די להמצאת דברים אחרים זולתו. ועניין אומרנו לא שחל, שהוא משיג, כלומר חי, לפי שכל משיג חי. ועניין אומרנו שלא יעלה ממנו ולא יזניח, שכל אותם הנמצאים נוהגים לפי סדר וניהול ואינם מוזנחים והובים איך שיזדמן, אלא כהוויית כל מה שמנהל בעל רצון בכוונה ורצון. ואחר כך השגנו כי המצוי הזה אין אחר כמוהו, לפיכך אומרנו הוא אחד, העניין שלילת הריבוי, לא הטלת האחדות. הנה, נתבר לך שכל תואר שאנו מתארים אותו בו הוא או תואר פעולה, שזה מה שלמדנו באחד הפרקים הקודמים, בחמשת סוגי התארים, שרק תואר הפעולה הוא כשר. או שיהיה עניינו שלילת היעדרו, אם הייתה המטרה בו, השגת עצמותו לא פעולתו. וכן, אין אנו משתמשים בשלילות אלו, ואין נאמרים עליו יתעלה בסתם, אלא על הדרך שכבר ידעת שאפשר לשלול מן הדבר מה שאין דרכו שימצא לו, כדרך שאנו אומרים על הקיר שאינו רואה. אז זה אומר שהקיר הוא עיוור? לא. כן. והרי יודע אתה המעיין במאמר זה, כי השמיים הללו, והם גופנע. כן? כלומר, השמיים זה זז, נכון? גופנע. כבר זה רתנום ומדדנום באמת המידה. והקיפה ידיעתנו, מידות חלקים מהם ורוב תנועותיהם. נלאו שכלנו תכלית עליות ולהשיג מהותם, אף על אף שאנו יודעים שהם בעלי חומר וצורה בהחלט, אלא שאינם כמו החומר הזה אשר בנו. ולפיכך אנו יכולים לתארם אלא בשמות בלתי מוגדרים, לא בחיוב המוגדר, שאנו אומרים כי השמיים לא קלים ולא כבדים ולא מתפעלים. ולפיכך אינם מקבלים רשמים ואינם בעלי טעם ולא בעלי ריח וכיוצא בשעות אלו. כל זה בגלל אי ידיעתנו אותו החומר. כן, כי החומר החמישי לא מצוי על כדור הארץ. אז אם על השמיים אתה לא יודע, אז בוא נעשה קל וחומר. ואיך יהיה מצב שכלנו כאשר יחשבו להשיג את הנקי מן החומר, הפשוט בתכלית הפשטות, החיובי המציאות, אשר אין לו העילה ולא יבואו עניין נוסף על מהותו השלמה, אשר עניין שלמותו, שלילת המגרעות ממנו כמו שהביארנו, שאין אנו משיגים אלא אנוכיותו בלבד, ושיש שם מצוי שאין דומה לו בכל הנמצאים אשר המציא, ושאין לו שיתוף עם מים בשום עניין, ואין בו ריבוי, ולא יהיה יכולת מלהמציא מה שזולתו, ושיחסו לעולם יחס הקברנית לאונייה, וגם זה אינו יחס אמיתי ולא דימוי נכון, ואינם אלא להנחות את המחשבה שהוא יתעלה מנגד המציאות, עניינו שהוא ממשיך קיומם ונותר סידורם כראוי, והוא יתבהר עניין זה ביתר בהירות מאשר כאן. לכן אומר הרמב״ם, אל תנסה. עכשיו פתאום הרמב״ם עולה לאלבמותי השירה. בואו נראה. ישתבח. מי? אשר אם יתאמצו השכלים להשיג מהותו, תשוב השגתם קוצר יכולת. ואשר אם יתאמצו להשיג חיוב פעולותיו על ידי רצונו, תשוב ידיעת המשכלות. ואשר אם יבואו הלשונות לרוממו בתארים, תשוב כל בהירות, לאות וגמגום. מי המשורר, הרמב״ם? מה זה אומר? כשאתה מגיע לפסגה של ההשגה השכלית, ואז בעצם נסתמו המעיינות של החוכמה, אז נפתחים מעיינות חדשים, מעיינות עשירה. זה מה שכתוב, לא? עד כאן פרק נ"ח. פרק נ"ט. נו, באמת, נתחיל אותו עכשיו. בפעם הבאה, שלום.